עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אתה מוכן לזה?
לסלפי?
התחלנו כבר.
התחלנו.
עשינו את זה. סלפי בסוף.
אלון.
אלון.
מעניינים, מעניינים.
על הכיפק.
איך בנס ציונה חולון ראשון? היה לנו פה שיחת חולין לפני הפרק.
לגמרי. עכשיו אנחנו בנס ציונה, העיר הכי טובה לאדמות. משלמים לי על זה אגב, לא סתם. כן,
ברור. הפרחים אליך. אז בוא ספר קצת על עצמך ועל החברה שבעצם הקמת.
על הכיפק, אז אני אלון חורי, אני אחד מהפאונדרים של Next Insurance, ביחד עם ניסים טפירו וגיא גולדשטיין, הקמנו את החברה לפני קצת יותר משלוש שנים. אני אתחיל צעד אחורה,
כן.
אנחנו מכירים אחד השני כבר בסביבות 16 שנים, מה שאומר שאנחנו זקנים, כל פעם שאני אומר את זה... אני רפק, כשמסתכל על המראה גם אני רואה שהסיבה זרקה בשערי, אז זה עוד יותר...
אני לא רואה את זה.
אני גם לא רואה, יש שיער, יש בלורית, אני לא רואה את זה.
אין לכם, אבל...
אין שיער, אני פשוט אין.
זה בועחה, גיל 43, זה קורה. יותר נכון, גיל 40. אז התחלנו את ההיכרות שלנו המשותפת בחברה שקראו לה מרקורי, אני לא יודע אם שמעתם עליה. בשנת 2007, HP... קנו את מרקורי ב-4.5 מיליארד דולר. זה היה אחד האקזיטים הכי גדולים באותה שנה. אחרי זה המשכנו ל-HP.
עבדתם שם? איפה?
עבדנו, כן. אוקיי. אגב, שלושתנו באים מרקע טכנולוגי, התחלנו את כל הזה מלמטה, מתכנתים, הם היו ראשי צוותים, אני ארכיטקט, צ'יפ ארכיטקט. ככה התחלנו בפירמידה, אבל שלושתנו מטכנולוגיה כאלה, גיגים של טכנולוגיה, למרות שאני באופן אישי, עד גיל 21 מחשב ומכונת כביסה, זה היה אותו דבר בשבילי, לא ידעתי כלום. אז נחזור לביו, HP קנו אותנו, קנו את מרקורי בשנת 2007, המשכנו שם עוד שנה, משהו בסגנון הזה, ואז... החלטנו להקים את הסטארט-אפ הראשון שלנו, קראו לו בזמנו PageOne, זה היה עם עוד כמה אנשים שהם היו יוצא מרקורי, אגב מרקורי חברה מדהימה, יש היום המון המון יוצא מרקורי שעושים חייל, אז נחזור ל-PageOne, PageOne בגדול התחלנו במשהו שהוא באזור של account aggregation, עשינו scraping online לכל, בהתחלה לכל אתר שיש לו username password, בגדול לבוא ולקחת את הפרטים הפרסונליים שיש לך בכל האתרים האלה, לשים את זה במקום אחד. זה היה חזון התחלתי, מאוד לא מפוקס.
כאילו להראות איפה המידע שלי נמצא.
כן, אבל התחלנו ברמה של פייננשל אקאונט, כאילו בנקים, כרטיסי אשראי.
זה פסוורד מנג'ר כזה? כמו לאסט פאס ודברים בסגנון?
כל החבר'ה האלה הם יותר באים מהמקום של הסקיוריטי. כלומר, יש לי פסוורדים ואני עוזר לנהל אותם. אנחנו עשינו, כלומר, היית צריך לתת לנו את כל הפסוורדים שלנו, אבל לא באנו מהמקום הזה של לנהל את הסקיוריטי, אלא באנו מהמקום של למשוך את הדאטה, לשים אותו במקום אחד, ואז בגדול לתת לך תמונה...
ויזיביליות.
ויזיביליות מאוד מהירה לכל האקאונטים שלך אונן. התחלנו מאוד מאוד ברוד, כאילו... זה היה אז הימים הראשונים של פייסבוק, אז כאילו היה סושל, בילס, פייננשל אקאונט, זה היה, עשינו סקרפינג.
מישהו שאל אותי לא מזמן, בכמה אתרים אני חושב שהפרטים האישיים שלי מופיעים, אז רוב האנשים אומרים 10, 12, זה כדאי.
עשרות רבות.
עשרות רבות, לעתים מאות.
כן, כן. ואני יכול להגיד לך שאם אתה במצב...
לאורך הלייפטיים שלך.
אצלי זה 758. זה אותו בן אדם, אגב.
דקת.
וכנראה שיש לך שלושה פסוורדים לכל האתרים האלה.
נכון.
במצב, אם אתה במצב טוב, יש לא מעט שיש להם אחד.
הרגשת שהקדמתם את זמנכם קצת?
אז, לגמרי כן, למרות ש... אני אספר לכם את האבולוציה של...
אז זה פילוסופית זה כן, כי זה לא עכשיו.
כן.
אז זה הרבה לפני הזמן שעכשיו.
לגמרי. אני יכול לדבר על מה עשינו, וגם ברמה היזמית אחר כך זה גם יכול להיות מעניין, אבל התחלנו עם הכיוון הזה שהיה מאוד לא מפוקס, ואז עשינו כמה פיבוטים. הפיבוט הראשון היה... הבנו שאנחנו צריכים פיקוס, אי אפשר לעשות סושיאל ופייננס באותה רמה, אז הפיקוס הראשון היה בואו נתפקס על פייננס, פייננשל, כאילו נעשה את כל האקאונט אגרגיישן ל... כמובן זה היה רק בארצות הברית.
ברור.
לא, לא,
רק
לא,
לדברים, לאתרים פיננסיים.
לאתרים פיננסיים.
בנקים, כרטיסי אשראי וכו'.
בדיוק, זה. וזה היה באמת הפוקוס הראשון. באותם ימים לא חשבנו על איך לעשות כסף או איך לגדול, זה מאוד היה בוא נבנה את המוצר. אני יכול להגיד לכם, זה אחד הטעויות, זה אחד הדברים הראשונים גם שעשינו אחרת בנקסט אינשורנס. אז זה היה הפוקוס הראשון.
גייסתם אליו כסף לסטארט-אפ הזה?
הראשון?
כן.
כן, בהתחלה גייסנו כסף.
לנקסט אינשורנס אנחנו יודעים בינתיים.
לא, לא, סטארט-אפ הוא בהחלט...
כמה כסף גייסתם?
סך הכל, וואלה, אני לא זוכר, אני חושב שזה
באזור
50.
50 מיליון דולר.
בסופו של דבר.
לאורך כמה זמן עבדתם על המיזם?
7.5 שנים.
7.5 שנים?
בסוף הוא נמכר ב-360 מיליון דולר.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
משנת 2007 עד שנת 2014.
אוקיי.
שבדרך היה 2008.
כן, כן. אתה אומר פרט שולי, פרט שולי.
כן, כן. למי שלא יודע, הנפילה הגדולה שהייתה ב-2018. אז עשינו את הפוקוס, אמרנו, לפייננס, ואז הפוקוס הבא אחריו היה למובייל. עכשיו, אנחנו מדברים על הימים של טרום מובייל. כאילו, היום אתם אומרים, מה זה מובייל? זה ברור שזה קיים. אני זוכר כמה מצגות עשינו למשקיעים, שהסברנו להם למה המובייל זה הדבר הבא. ואף אחד אמר מה, כאילו, זה היה אז בתקופה של דיברו על וואפ וכל הדברים, זה היה עולם אחר לגמרי. ברמה האנקדוטלית, אנחנו היינו ביום השני של האפסטור, שעד היום גיא רוצה להרוג אותנו, למה לא היינו ביום הראשון, פיקששנו אותו, זה כל, תחשבו, זה אפילו לא היסטוריה.
זה כמו בן זוגות, אתה בזו עשית, ובגללך לא זה, עד היום.
מה, זה היו איזה כמה מאות אפליקציות שם רק, לא?
נכון, 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 ממש.
כמה מיליונים, זה מטורף.
נכון, כן. אז זה באמת היה עוד פוקוס של לבוא ולעשות את זה במובייל.
שמה, איך זה נראה במובייל?
פיתחנו את אפליקציית מובייל, מובייל אפ, זה היה אז לאייפון, אחר כך גם עשינו את זה לאנדרואיד, הנגשנו את אותם דברים במובייל, זה הפך את זה באמת ליותר משמעותי, ואז הבנו, אוקיי, אנחנו נותנים פה משהו וזה מתחיל לגדול, אבל עדיין, בשום צורה לא התחלנו להתעסק עם הביזנס מודל, עם הגרוס מודל, שזה הדברים הכי חשובים.
מה זה מתחיל לגדול? גדל מעצמו?
כן. בהתחלה, אני זוכר את זה, אתה יודע, ליזמים יש להם כל מיני אירועים מכוננים כאלה שזוכרים אותם, והם לאו דווקא... לא, לא, לא. לא מיילסטון עסקי. זה מין...
הרגע הזה שבו...
המומנט.
סתם משהו מפגר. כל איזשהו סטארט-אפ מכין לעצמו איזשהו... טוב, אני רוצה להאמין שכולם, איזשהו דוח יומי, או אנחנו אז עשינו משהו אפילו יותר פשוט, זה היה בהתחלה כל כך קטן, שהיינו שולחים לעצמנו מייל לכל החברה, על כל יוזר שהיה נרשם. אז זה היה כזה 20-30 ביום, זה זוכר שאיזה יום אחד שהלכנו לישון, וזה היה בדיוק ביום שייחסנו לאפסטור, שבום, נשלחו 1,000 מיילים. עכשיו, אתה יודע, ג'ימייל נראה כזה עם 1,000 מיילים, הוא לא יודע להסתדר עם זה, וקמנו בבוקר, אותי, וואו, בונה, זה קורה, אתה יודע, זה, עכשיו, זה על רג'יסטריישן, זה לא מישהו שקנה, זה לא זה, אבל זה
רגש.
זה קצת, בדיוק, אבל זה אחד הדברים שיותר מרגשים, אפילו מסיעים הרבה יותר גדולים ששברנו אחר כך.
אמרת פה משהו קצת לא, לא, לא טריוויאלי בעיניי, שהייתם ביום השני של אפסטור, זה אקוסיסטם חדש לחלוטין שאף אחד לא הכיר, כלומר סטיב ג'ובס עלה לבמה והציג את האייפון, אבל איך התאבדתם דווקא לדבר הזה, כלומר בשלב כל כך מוקדם?
אני יכול להגיד לך ניסינו הרבה פלטפורמות אחרות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זאת הייתה בערך אותה תקופה, שפייסבוק שיקה את האפליקציות שלהם.
נכון, היית יכול להיות גם שם.
ואני אומר לכם בכנות, גם היינו בתחילת האפליקציות, בימים הראשונים שהשיקו את האפליקציות של פייסבוק, וגם אמרנו, בוא נה, יש פה הזדמנות, לא קרה עם זה כלום. כלומר, יש איזה
כמה פארמביל
וכאלה, אבל זה לא זה. אז זה לא שאנחנו כאלה גאונים שידענו לחזור את זה, אבל אמרנו, בוא נה, צריכים ללכת לפלטפורמות, עוד פלטפורמות, לנסות זה, אני חושב ש...
אבל היום יזם שמאזין, ואנחנו נעשה כמה דקות על הפרק הזה, ואז נתקדם לנקסט אינשורנס בגדול, אבל היום יזם שעושה איזושהי אפליקציית קונסומר שרוכבת על פלטפורמה, אין לו את הפריבילגיה הזו להיות ראשון בתור. אז איך לאורך הזמן בעצם you maintained את האטרקטיביות בתוך הסטורס?
א', היום יש את הרעיון הוא שאתה בכל נקודה בזמן, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא, ואיך אתה ממנף את הדברים שיכולים לעזור לך. אין פה איזשהו סוד, מי שמצליח זה מי שמצליח לזהות את ההזדמנות דקה קודם לפי מישהו אחר, ובגרוס, הק, זה תמיד, אתה צריך לחפש את ההק הבא. אז זאת הייתה הנקודה, אחר כך כמה היה כל העולם של לעשות SEO על ה... על האפסטור, וכל הזמן זה זה, וכל זמן יש. אני יכול להגיד לכם בכנות, בסוף לא פיצחנו את זה דרך האפסטור.
אז דרך מה?
הפיבוט הבא שעשינו, והוא באמת היה הפיבוט המשמעותי בחברה, זה שהתחלנו להסתכל על הביזנס מודל ועל הגרוס מודל, ואז למעשה הבנו שוואלה, בנינו אחלה אפליקציה, אבל צריך לעשות מן הכסף, זה צריך להפוך להיות כלכלי. ואז עשינו למעשה את הפיבוט לביל פיי. כלומר, עד אז אנחנו נתנו יכולות לאנשים לראות את החשבונות שלהם, שזה היה ערך מוסף אדיר. מפה למדנו, זה גם היה...
אז גם לנהל בעצם את התשלומים שלי לשלל המקומות שבהם האינפו שלי נמצא ואני יכול לשלם. לאו דווקא utilities, לאו דווקא חשמל מים.
גם.
אבל גם סתם, לחשבון החודשי שלי לגוגל דרייב, בסדר? לצורך העניין?
לא, זה היה יותר utilities. החשבונות שאמריקאים משלמים, שזה בדרך כלל... זה היה הפייננשל, שזה, אגב, לא יודע אם אתם יודעים, החשבון הכי גדול בארצות הברית זה לכרטיסי אשראי. כרטיס אשראי זה חשבון.
נכון.
ולגמרי ה-utilities וכל החברים שלהם, זה בא מזה שבאמת, וזה גם עוד משהו שאני מאוד ממליץ ליזמים לעשות, תבינו מה יש לכם ביד, תנסו לחפש את ההזדמנויות, ואיפה שאתם רואים הזדמנות, לכו על זה. Mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
זה נראה דווקא הדבר הזה שהוא הנון-טקי, כלומר החשבונות האלה שהם מפוזרים, אתה יודע, לא הדבר הראשון שרציתם להיכנס אליו, כי חשבתם מה השתנה בעולם, וזה הגיע למצב שפשוט הרבה מהטרנזקציות קורות אונליין, ואז פתאום הדבר הזה עלה. איך זה עלה? כלומר, איך פתאום הבנתם שדווקא הדבר הפשוט הזה הוא פתאום מה שאתם צריכים לעשות וללכת אליו?
אז זה דווקא, זה מעניין. קודם כל, אני רוצה להסביר משהו למי שלא יודע. בארצות הברית, כל הנושא של חשבונות הוא שונה מאוד מישראל. רוב האמריקאים משלמים חשבונות כל חודש. אין כזה דבר לשלם חשבון אוטומטי. אתם, בהתחלה שבאנו, כישראלים, חושבים שמבינים הכל, אמרנו, בוא להם, אומה מפגרת, מה הרעיון של זה? אבל אחר כך הבנו שזה בדיוק הפוך, שהיום השיטה שאתה משלם אוטומטית, למעשה יוצרת מצב שנותני השירות לא באמת צריכים אותך, והם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים. בעוד שאם אתם זוכרים בעולמות הקודמים, אם איזשהו נותן שירות לא היה נותן לך את מה שאתה רוצה, אתה פשוט לא היית משלם לו, ואז הוא היה מתחיל לרדוף אחריך. בגדול זה המוטיבציות של האמריקאים, וזה ככה זה עובד, ומפה זה גם נולד. אנחנו באנו והבנו כמה לעקוב אחרי החשבונות, זה משהו שהוא חשוב ומשמעותי. דרך הניתוח, אני אגב מאוד מאוד דאטה אוריינטד, אם יהיה לנו זמן אנחנו נדבר על זה, וניתחנו את הפרופילי שימוש של לקוחות שלנו, והבנו כמה חשוב להם לעקוב אחרי החשבונות, ואז הבנו שיש את הדבר הקטן ומאוד משמעותי, שגם חשוב להם לשלם ולשלוט מתי הם משלמים. ומה שעשינו, ההק היה זה לתת דרך מאוד מאוד פשוטה בלחיצת כפתור, פיי. כלומר, מראש היית עושה סטאפ של הכרטיס אשראי או
אמצעי תשלום.
אמצעי תשלום, ואז בלחיצת כפתור היית משלם. פיתחנו מערכת מטורפת של נוטיפיקציות מעל זה, ואז גם היינו באים ואומרים לו, תקשיב, אתה צריך לשלם את זה, את זה, כל הדברים האלה. וזה באמת...
אבל לחיצת כפתור, בן אדם יכול ליישר תשלום.
זה הפך ממוניטורים למשהו פרואקטיבי קצת.
מביאו לדו.
ואנחנו יודעים את הסוף.
כן, בדיוק.
איך מגיעים אליו? לא שזה רלוונטי לכל מי שמאזין לכאן, אבל בסוף של דבר, אנשים שומעים על הרכישות הגדולות האלה בעיתון.
זה, אני יכול להגיד לך, זה לא משהו שאתה קם כאילו שלוש שנים מראש, או שבע שנים, אתה מכוון לדבר הזה. אתה בונה חברה בצורה נכונה, ואז באה ההזדמנות.
מה זה באה ההזדמנות? איך זה מגיע? שולחים לך מייל? היי? לא. רצינו להתעניין לקנות את החברה?
אתה יודע, לפעמים זה... לא, זה...
שמח לעלות לשיחה.
קולד אימייל.
נשמח לעלות לשיחה.
גם עם המחיר. בדיוק. זה לא עובד ככה. נוצר קשר, עולה, יש גישושים.
בוא נזכיר במקרה הזה מי היה ארוך החברה הרוכשת.
אינטואיט.
אינטואיט. והם, איך, הייתם איתם במגעים באיזשהו הקשר? היה שם מערכת יחסים?
לא, זה בא הרבה זמן קודם, אני חושב כמעט שנה קודם, התחילו גישושים מהכיוון שלהם, וזה הפשיל בסופו של דבר לרכישה.
יש דברים שאתה חוזר אחורה ואתה אומר, הנה צעדים שעשיתי במחירת הריליישנשיפ, העניין של הקשר עם אינטואיט, בזמן ששבתם על החברה, שאולי הכינת קרקע לרכישה הזאת?
אינטואיט, כמה שנים קודם, קנו חברה שקוראים לה מינטל, לא יודע אם אתם
כן,
קוראים, שעשתה משהו מאוד דומה, אגב, בחצי מהמחיר שהם קנו אותנו, ומה שהיה חסר, זה היה בדיוק את החתיכה הזאת, הבילפי. ולמעשה, עכשיו אני לא יכול, זה לא בא ככה, לא באנו ואמרנו, בואו נחליט, נעשה בילפי בשביל זה, הבנו שזה צורך, ופשוט זה התחבר יחד, ואז...
אבל אינטואיט בקלות היכולים לעשות את זה, אז למה הם היו צריכים אתכם ברמה הזאת?
זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני, בתור אחד שהיה בחברות הגדולות, גם גדולות, גם קטנות, אני יכול להגיד לך שזה מאוד 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 קשה, עד כדי בלתי אפשרי, לעשות את הדברים האלה בתוך החברה, בתוך חברה גדולה. יש לך את כל החסמים הבירוקרטיים, את החסמים של ליגל, את ה... גם אפילו ברמה של צוות טכנולוגיה, האג'יליות של לרוץ מהר בתור סטארט-אפ זה שונה שנות אור. אני לא חושב שחברות גדולות יכולות לעשות את זה, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות.
בוא נדבר על Next Insurance.
Yes.
ספר קצת מה אתם עושים, כמה גייסתם, כמה עובדים.
אוקיי, אז אנחנו Next Insurance, חברה, אנחנו למעשה חברת ביטוח היום. אנחנו... למרות שאנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו למעשה נותנים ביטוח לעסקים קטנים בארצות הברית, קיימים, כמו שאמרתי, מעל שלוש שנים, גייסנו עד היום 131 מיליון דולר, אנחנו בערך 178 אני אומר בערך ושמונה, כי זה כולל...
היום גייסת.
לא, גייסו ועוד התחילו לעבוד.
188 וחצי.
כן, כן. בישראל ובארצות הברית, בארץ מעל 70 עובדים. ביוק עברנו למשרדים החדשים שלנו בעתיר ידע בכפר סבא, בבניין אושירה. משרד מדהים. אספר לכם קצת על מה, איך, אני חושב שהיה תהליך מעניין של איך שהגענו לדבר הזה.
זה עם אותם שותפים אגב?
כן, גיא, ניסים ואני, באותם תפקידים. גיא המנכ״ל, ניסים טפירו הוא מנהל הפיתוח, ואני אחראי על הגרוס של החברה, שבגדול זה user acquisition, marketing ודאטה. אז אחרי שסיימנו את הג'ורני עם אינטואיט, באמת, ההחלטה הראשונה שקיבלנו והיא הייתה ההחלטה הכי קלה, זה לעשות את זה ביחד. אתה יודע, שאתה מכיר, בדיוק יודע, אנחנו במבטים יודעים לקרוא אחד את השני, וזה כאילו ההמלצה הכי הכי חשובה שלי ליזמים, מתחילים וממשיכים, תבחר טוב עם מי אתה יוצא לדרך. כי בסופו של דבר אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי שיש. אז באמת זאת הייתה ההחלטה הקלה. ואז עשינו תהליך שהוא מאוד 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 שונה מתהליך שבדרך כלל מקימים סטארט-אפ. בדרך כלל איך מקימים סטארט-אפ, חושבים על רעיון, ואז רצים ומתאבדים עליו. הבעיה שבדרך שוכחים הרבה דברים. כי לרוץ אחרי הרעיון ולעשות אקזיקיושן, לגייס את הכסף, זה תמיד ישאב אותך לתוך כל הדברים האלה. ואני זוכר שבאמת בשלושה ארבעה חודשים הראשונים שהתחלנו לעבוד על זה, היה לנו רק כלל אחד, שאנחנו יכולים לדבר על כל דבר חוץ מעל הרעיון. וזה פשוט עשה לנו סדר בראש.
תסביר.
למעשה באנו ובנינו רשימה, מין מטריצה כזאת של קריטריונים, של מה הקריטריונים שלפיהם אנחנו נבחר את הרעיון.
בלי לדבר על הרעיון.
בלי לדבר על הרעיון.
בוא נדבר על זה קצת. אני חושב שזו סוגיה מאוד מעניינת ליזמים שמנסים לחשוב על מה לעשות.
בכיף.
נכון, טוב.
לגמרי.
אוקיי, תודה.
אז עוד שנייה מביא whiteboard, מה זאת אומרת?
אז קודם כל יש את האלמנט של איזה חברה אתה רוצה לבנות ברמת ה-DNA, איזה אנשים אתה רוצה, מה החזון של החברה. שוב, כשאתה עושה את זה בלי לחשוב על רעיון, אתה מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי של דברים. אחר כך, אתה מתחיל לבוא ולהגדיר את הקריטריונים לבחירת הרעיון. עכשיו, שיש לך רעיון בראש, אתה תמיד מאוהב בו, ואם אתה תנסה לעשות את
ה-reverse engineering, אז אתה תמצא.
ואתה תמיד תגדיר את זה בדיוק לפי מה שהרעיון שבחרת. בעוד שאם אתה בא וחושב על זה נקי מראש, אתה תגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
אז בוא נדבר על המטריצה הזו, איך הרכבתם אותה?
אז בגדול, אני יכול לתת לכם כמה דוגמאות ממה שהיה שם. באנו ואמרנו שאנחנו רוצים לבוא ולעשות disruption לשוק קיים. כלומר, אנחנו רוצים לעשות את מה ש-Airbnb עשו למלונות, את מה שהובר עשו למוניות, וכן הלאה וכן הלאה. באנו, אמרנו לעצמנו, זה לא קשור לכסף ולא קשור, זה הפאשן שלך, אתה רוצה לבוא ולשנות, כאילו משהו, לעשות אותו הרבה הרבה יותר טוב. היה מאוד חשוב לנו to do good, לעשות משהו שהוא לא רק אקזיט גדול או משהו כזה, אלא לבוא ולעשות משהו שיעשה טוב לאנשים. כשניתחנו את היתרונות שלנו, הבנו שיש לנו יתרונות בשוק האמריקאי, כי כבר עשינו את זה, ובתחומים פיננסיים.
אז אני רק אעצור אותך ואגיד, באתם ואמרתם שזה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל אנחנו רוצים שוק גדול, באמת, שטכנולוגיה עוד לא שינתה אותו לחלוטין, זה אחד.
שוק מסורתי.
שתיים, אמרת משהו יותר על ערכים, בסדר, ערכים או איזשהו מצפה, אנחנו רוצים לעשות טוב, שזה נתון לפרשנות בו.
נכון.
אבל בסדר, בעינינו, שם בצד, זה כל יזם שהחליט עצמו. ושלוש, הסתכלנו, מה שנקרא, עלינו, ואמרנו, איפה אנחנו הכי טובים?
נכון. יש גם ארבע, זה מה התראויות שעשינו בעבר, גם בזה אני אגע. אוקיי. ואיך לא לעשות אותם שוב. אז באמת, במה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, זה, הבנו שיש לנו חוזקות בשוק האמריקאי, הבנו שאנחנו, יש לנו חוזקות בכל מיני תחומים ספציפיים, אנחנו מאוד חזקים בטכנולוגיה, בגרוס, user acquisition, בדאטה, חיפשנו, הגדרנו שאנחנו רוצים למצוא רעיון שימנף את החוזקות האלה, אוקיי? זה לא סתם ללכת לאיזשהו משהו, וכיוונו לבנות חברת ענק. בשום צורה לא באנו ואמרנו, בוא נשכפל את ההצלחה של צ'ק. אנחנו רוצים לבנות משהו שהוא צפונה מיוניקו. אני יכול להגיד לכם היום ש... שבהתחלה באנו והגדרנו את זה, זה באמת היה משהו שנראה שאפתני ומעל העננים. היום אני חושב שאנחנו לגמרי שם, והיום זה הרבה 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 יותר גדול. אני באמת באמת מאמין שאנחנו נמצאים בנקודה בזמן, שיש לנו הזדמנות אמיתית לבנות חברה של עשרות מיליארדי דולרים. ויש פה גם את הזווית הישראלית. אני חושב שכל ה... חדשות הנפלאות שאנחנו שומעים לאחרונה על הגיוסי ענק שיש במשק הישראלי.
סופטבנק עכשיו עם סייבר ריזן, יש פה הרבה הרבה גיוסים.
מנדי, למון, גם היפופ, יש להם זווית ישראלית. זה איזשהו שלב בהתבגרות
של התעשייה.
של ההייטק הישראלי, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה.
אז תכף תדבר על זה, אני מחזיר אותך אחורה. אמרנו שוק ענק, אתם ערכים, טעויות.
כן.
אז בוא, אבל יזמים שלא עשו מיזם בפעם השנייה, מה, איך מסתכלים, מתבוננים פנימה ואומרים, בזה אני לא טוב. לזה אני לא מתאים.
זה קודם כל, בפעם הראשונה אתה עושה טעויות, ואם אתה טוב, בפעם השנייה אתה לא מדרך לא לעשות אותם.
אוקיי.
אז בפעם הראשונה עשינו את הטעויות, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך.
לא, אז אתה אומר עכשיו, יזמת שמקשיבים לנו פעם הראשונה עוד לא עשו מיזם, אין להם דרך לדעת.
הנה, יש להם את הפודקאסט הזה.
כן, אבל זה טעויות שלא. אני אומר, איך אתה מנהל בכלל את התהליך תחקור הזה?
אתה מנסה ללמוד בכל דרך אפשרית מהאקוסיסטם, מאחרים שעשו טעויות, לא להיפגש, להתבייש להיפגש עם אנשים, לשאול שאלות מהתחום שלך, זה משקלו בזהב. טעות זה משהו שיכול להרוג חברה.
איזה דוגמאות לטעויות היו לכם?
נפלא. אז בצ'ק לקח לנו באזור 4 שנים, עד שהתחלנו להתעסק עם המודל העסקי. כלומר, באנו בתור אנשים עם רקע מאוד מאוד טכנולוגי, וחשבנו על מוצר שגם, אתה יודע, שתיארתי לכם אותו, הוא מגניב, הוא נותן ערך, ובאמת הגענו למצב שהיה לנו 11 מיליון לקוחות, אבל לא עשינו ממנו דולר. ונכון, יש את החברות האלה של וואטסאפ, מכרו אותה בלי שהיא עשתה דולר. אבל זה לא העולם הזה. מי שמכוון לאזורים האלה, מראש אני אומר לו שיוותר. זה מקרים מאוד מאוד נדירים שקורים. המציאות היא זה שאתה חייב מראש לחשוב על המודל העסקי, ויש לזה שני אספקטים. אספקט אחד, כי זה באמת מה שנכון, כמה שיותר מהר תגיע לכלכלה הישנה, כן. זה רק יעזור לך. עם ניואנס, אתה סטארט-אפ ואתה צריך להתמלף, אבל בראש אתה צריך לחשוב כלכלה הישנה. שתיים, זה משפיע דרמטית על היכולת שלך לגייס כספים. כשאתה בא ויושב מול משקיעים, אתה יכול מהיום עד מחרתיים לבוא ולהסביר להם את הטכנולוגיה שלך, את האלגוריתם שלך, כמה אתה מהפכני, כמה אתה אינובייטיב. היכולת של משקיעים היא מוגבלת להבין את הדברים האלה. מה שמשקיעים מבינים טוב מאוד, זה שני דברים. אחד, מי יושב מולם ברמה האנושית, ומה היכולת שלו באמת להוביל את הספינה. שתיים, זה איך, מה התמונה הפיננסית הנוכחית, ואני מדגיש הנוכחית, לא מה הסיפורים שאתה מספר על העתיד, מה המצב הפיננסי הנוכחי שלך? כמה אתה מוכר? מה הרווחיות שלך? כמה כסף אתה צריך?
אוקיי, היית אומר שזה גורף לכולם, כי בסוף יש גם כל מיני, גם סטריאוטיפים ואמירות, שנגיד משקיעים ישראלים באמת שואלים למה לא ומה הטרקשן, משקיעים אמריקאים אומרים, תגיד לי מה הוויז'ן, ורק תביא אונבורד יוזרס פנימה, אנחנו כבר נמצא דרך לעשות מזה כסף.
שוב,
עכשיו אני אומר את זה ברע, כן?
כן, כמובן, כן, אני ומבלי... לגמרי. אגב, אני לא יודע, הפרדה בין משקיעים ישראלים אמריקאים.
אז בוא נקרא לזה שתי תפיסות שונות של ונצ'ר קפיטליסט.
לגמרי.
לגדר את הסיכון או להעצים את ההזדמנות.
לגמרי צריך להיות חזון. אני בשום צורה לא באתי ואמרתי, בואו, אל תחשבו על ויז'ן. אתה חייב שיהיה ויז'ן והוא חייב להיות גדול. אם אתה מקים סטארט-אפ ואתה לא באמת מאמין שאי פעם זה יהיה חברת ענק, אני חושב שיהיה לך מאוד קשה. כי אתה קודם כל צריך להאמין בזה באופן אישי, ואז גם לשכנע את המשקיעים שזה הולך להיות משהו ענק.
ואתה חושב שבעולם של היום זה כבר שיחה אחרת, אבל אתה יודע מה, נדבר על זה אחרי זה, האם יש מקום רק לחברות ענק בתעשייה הזו? כי יש גם VCs קטנים, ויש משקיעים קטנים, ויש פרייבט אקוויטי שנכנס לפליי.
אני אשמח לדבר.
וכל הסיבה, השיחה הזו נשארת. אבל אני מחזיר אותך לזה, אז אמרתם, נמצא ביזנס מודל, מודל מימוני, מ-day one. בגדול.
אחד, כן. כלומר, הטעות שעשינו, דיברנו על טעויות, אז הטעות שעשינו, זה לקח לנו 4 שנים, עד שהתחלנו להתעסק עם המודל העסקי. אז גם עשינו טעות שהמצאנו מודל עסקי. לפעמים אין ברירה, שאתה נכנס לשווקים חדשים, אתה חייב.
מאלתר.
אני טיפ ליזמים מתחילים, אם אתה יכול להשתמש במודלים קיימים, שוב, לא תמיד זה אפשרי, זה לא once has fix all, אבל איפה שזה אפשרי להשתמש במודלים קיימים, תשתמשו במודלים קיימים. אני יכול להגיד לכם שבמטריצה היא, אחד השורות הבועקות שם היו, בשום צורה לא להמציא ביזנס מודל חדש, למצוא איזשהו רעיון שמבוסס על, אני יכול להגיד לכם שבצ'ק...
שמישהו כבר יודע איך לעשות מלא כסף.
לגמרי, בצ'ק בזבזנו המון כסף לשכנע את עצמנו, את העובדים, את הלקוחות, את המשקיעים, את העיתונות, במודלים עסקיים חדשים. ושוב, כשאתה בא למשקיע עם מודל עסקי חדש, במקום אתה מקבל על זה דיסקאונט. כאילו, אין פה מה לדבר.
נכון, זה פשוט חדש.
נכון, גם אם קצת התחלת להוכיח אותו, זה בעתי.
אז רגע, אז זה טעות אחת.
זה הטעות שנייה. טעות שלישית זה שלא התעסקנו בשום צורה גם בגרוס מודל. כאילו, לא באנו ובנינו איזושהי דרך שהיא קונטרול לאיך אנחנו מביאים לקוחות לחברה, יודעים להשקיע דולר ולהביא חזרה את הדולר הזה.
איך יזם או יזמת בתחילת הדרך שרואים, שומעים את הדבר הזה, ואין להם לא מיליוני דולרים ולא 50,000 דולר לעשות ניסויים כאלה, בגוגל, בפייסבוק, וכל איך אתה... זה הכל הנחות עבודה.
לא, 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 לא מסכים בכלל. קודם כל, אני יודע לדבר...
אני פה בשביל זה, בשביל שלא יסכימו איתי.
יודע, אני יודע גם שאמרת את זה של הקונטרה. אני לא מדבר על אינישטיבות של הארדוור, דברים כאלה, זה לא העולם שלי. כל אינישטיבה שהיא באיזשהו צורה בסוף מגיעה לקונסיומר, בלא מעט גם אספקטים אפשר לקחת את המודלים האלה ל-B2B, אבל אני חושב שאני יותר מבין ב-B2C, אני חושב שעם תקציבים מאוד 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 נמוכים, ממש לא עשרות אלפי דולרים, אתה יכול לבוא ולהבין כמה עולה לך להביא לקוחות, אתה פשוט ברמות של יוצר דף נחיתה, פשוט במחיר הזה, זורק לא הרבה כסף על גוגל, מתחיל להביא יוזרים אמיתיים.
וממש מסתכל על הדאטה.
לגמרי. וזה, נגעת בו בנקודה שזה באופן אישי, הפילוסופיה שלי לבאמת איך לעשות את הדברים האלה. כל דבר שהוא בעולמות האלה של הקונסיומר, ואני דיברתי עם הרבה יזמים אחרים, אני חושב שאפשר להמיר אותו למודל הזה. יש לך איזשהו רעיון, בשביל מה לבוא וללכת עם תחושות בטן? לפני שאתה בונה אותו, לפני זה, בוא, או שתריד סרווי, או שתרים איזה לנדינג פייג', תשאל שם כמה שאלות, תראה קונברז'נים של פאנלים, תביאו זה.
ובאמת תמדוד. ויוצא לנו לדבר על זה הרבה עם יזמים בתחילת הדרך, גם בפודקאסט וגם בכלל, שאנשים באים פשנט לאיזשהו רעיון ואומרים, אתה לא מבין, דיברתי עם שני אנשים, הם אמרו שהם צריכים את זה, אבל הם לא בודקים באמת.
בדיוק, וגם השני אנשים האלה בדרך כלל הם חברים שלהם שהם רוצים לרצות אותם.
והפידבק הוא, זה מאוד נחמד. ואז פה, אתה יודע על מה זה יושב לי, תומי? זה יושב לי על זה שנגיד ראינו פה את אורי הרמתי ועוד כל מיני חברים שעושים מרקטינג. ובסוף, הקהל, אני מדבר עכשיו למאזינות והמאזינים, והם אומרים, הוא עושה מרקטינג, הוא עושה צמיחה בנקסט אינשורנס. הוא בטח, אל תעלב, כן? זה לא, זה הולך להיות מחמאה. הוא בטח איזה טיפוס צבעוני, איזה קופירייטר כזה, שעושה דברים שנונים, ויש לו כל מיני מהלכים פרסומיים יצירתיים שיעשו באז. בסוף החברה האלה, כולם, ביום יום, נראים כמונו, ג'ינס וטישרט, הוא לא עם ג'ינס, אבל זה מכנס וטישרט, מסתכלים על דאטה. זה הסיפור. כאילו, הטובים ביותר.
אז אחד, אני יכול להגיד לך, אני חושב, ואני הכי לא אובייקטיבי בעולם, שיש לנו את הצוות מרקטינג מהטובים בתעשייה.
אם לא.
אם לא, לגמרי. וגם את הצוות דאטה, גם דאטה סיינס וגם כל הדאטה ווירהאוס, מהטובים בתעשייה. ולגמרי מה שאנחנו עושים זה את זה. אנחנו סופר אדוונס במה שאנחנו עושים, אבל אנחנו מאוד מאוד מאוד, וזה מה שאני תמיד דוחף את הצוות, ממוקדים בדאטה, בטסטים, לא בתחושות בטן.
אבל איך בכל זאת מתעלים מעל הרעש? היה לנו פה כל מיני שיחות עם אנשי מרקטינג. אתה היום בעולם של ביטוח, נכון, לעסקים קטנים גם ובינוניים.
אונליין.
אונליין. זה עולם שהוא מלא רעש. אני היום בעל עסק, אני מקבל כל מיני הצעות ערך. אני מניח שיש מתחרים, אני מניח שחברות ביטוח פונות אליכם. חברות ביטוח מן המניין, מה שנקרא. וסתם גם אנשים מציקים לי, כי הם רוצים שאני, לא יודע, אוסיף מרזב במקולת. מה, איך מתבלטים? איך מתבדלים? כי יש פה אלמנט של יצירתיות, יש פה אלמנט של, שהוא גם בפלאף. קודם, במסג'ינג, בדרך שאתה מגיע, בסוג של קמפיין שאתה עושה.
לגמרי. אז שוב, ההק יכול להיות בהרבה מאוד מישורים. הוא יכול להיות בברזליאדה של האקוויזישן, שאני חושב שברמה הזאת אנחנו בטופ של הטופ של הטופ.
שזה קודם כל you need to master it, ואי אפשר בלי זה.
לגמרי, לגמרי. ואל תחסוך, כלומר, אתה, שוב, בשלבים יותר מתקדמים, לא מישהו שיש לו 50 אלף דולר לעשות טסטים, אחד הדברים הכי חשובים זה להביא את האנשי אקוויזישן הכי טובים שאתה יכול, וגם להביא אנשי דאטה. סתם לפתוח סוגריים, לחזור לטעות הרביעית שעשינו, התחלנו את ה-in-house BI בצ'ק, 4 שנים אחרי שהקמנו את החברה, בנקסט אינשורנס זה היה חודש וחצי אחרי. כלומר, שני האנשים הראשונים שגייסתי, זה את ה-head of acquisition שלי, שהוא אחד הטובים בתעשייה, ואת הרסגי, ואת ה-head of BI שלי, שזה נדב נווה, שהוא גם אחד הטובים בתעשייה, שזה משהו מאוד 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 נדיר לסטארט-אפ בתחילת הדרך. כאילו אומרים,
וזה אתה אומר, זה קצת מחשבה, שוב, ישראלים-אמריקאים, אני בונה תשתית לצוות דאטה ענק מ-day one.
בדיוק, ואני חושב דאטה, מתנהל דאטה, אני חושב acquisition, מתנהל acquisition,
כן.
וגם אני אקח את זה צעד קדימה. באו בהתחלה ואמרו לנו, מה אתם מבינים בביטוח? ובכנות זה באמת היה ככה. בקושי ידענו להיית נכון ביטוח. מה, איפה הערך המוסף שאתם יכולים לתת מעל הדבר הזה? ופה זה בא לניואנס השני של הפילוסופיה שלי, באיך שצריכים לבנות את הדברים. אנחנו בונים את זה למעשה top down, לא bottom up. כלומר, השקענו, אנחנו יודעים להביא יוזרים, ויוזרים, אתה, אם זה לחנות נעליים או לביטוח, זה אותו דבר. אתה מומחה, אתה יודע לעשות את זה, ולדעת במסג'ינג ובאקוויזישן האחרון וכל זה. מפה התחלנו עם הפאנל הבסיסי שהיה לנו, ומה שקרה, התחלנו במין תהליך אבולוציה של לבוא ולשפר את המוצר, אבל לשפר אותו בהתחלה דרך הסתכלות נכונה על דאטה, ודרך אופטימיזציות קטנות של, 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 של המוצר, אבל מהעיניים של הלקוח. נגיד, אני יכול לתת לכם דוגמה, שהיא מאוד מאוד בעולם הביטוח, אפשר להבין אותה. מכרנו ביטוח אנחנו הולכים עדיין למאמני כושר. והייתה שם שאלה, האם למאמן כושר, האם אתה, יש לך שאלון רפואי למתאמנים שלך? עכשיו, מה שבדרך כלל היה קיים בכל השאלונים של החברות המסורתיות, זה אם הוא אומר לא, אומרים לו, no soup for you. כאילו, מקנסלים את זה. עכשיו, מה שאנחנו עשינו בשלב הזה, במקום לקנסל, באנו ובנינו איזשהו תהליך. אמרנו, אוקיי, כך, רדנו PDF, זה דוגמה לשאלון רפואי.
תעשה כזה.
הסברנו, אמרנו, תקשיב, מעל 90% מהתביעות של מאמני כושר, בסופו של דבר, הן נגזרות מהדבר הזה, שמי שמילא שאלון רפואי, מחוסה בהם. כלומר, תבין, יש פה עניין שזה מגן עליך. האם אתה מוכן למלא את השאלון הזה? מעל 80% אמרו כן.
והרווחת לך לקוחות.
16% בפאנל, בקונברסיה של הפאנל, רק מהדבר הזה.
בכל זאת החלטות שאתה עושה לגבי המוצר, כי יש פה, אתה אומר, אני עושה enhancement לפרודקט שלי, משפר אותו לפי כל מיני פידבקים שאני מקבל מהלקוחות. מה הבאלנס בין להגיד, אני מקבל הרבה, נגיד, פידבקים מלקוחות שהם לא מרוצים על איזה פיצ'ר שכרגע אין, אני מקבל פידבקים מהלקוחות הכי טובים שלי על פיצ'רים שהם רוצים שאולי אני אשפר. איך אתה יודע על מה לשים את הדגש? האם לעשות דאבל דאון על דווקא הלקוחות הכי מרוצים שלך, או דווקא לעשות דאבל דאון על הלקוחות שהם עדיין לא משתמשים, עדיין לא קנו, ואם תעשה, אולי הם כן יקנו ויכנסו למערכת?
שאלה מעולה. כמו שאמרתי לך, אנחנו מאוד מאוד data driven. אז אין פה תחושות בטן. לכל פיצ'ר כזה אנחנו יודעים to size it, להגיד מה בסופו של דבר יהיה האימפקט שלו. הפיצ'רים שתיארת, יש פיצ'רים שהם יותר מיתוגיים, אז זה עולם אחר, אבל מה שתיארת זה יכולת כזאת או אחרת, אנחנו יודעים לראות מה, על כמה לקוחות זה משפיע, מה האימפקט שלהם, כמה זה מבחינתם אקמול או ויטמין, ויש גם לא מעט דברים שהלקוחות לא יודעים להתלונן. מה שתיארתי עכשיו, זה לאו דווקא הלקוחות יבואו והתלוננו. פשוט הקונברז'ן של הפאנל שלך יהיה הרבה הרבה פחות טוב. אבל איפה שיש יותר כאבים, אנחנו יודעים לראות כמה יוזרים משתמשים או לא משתמשים בכל מיני דברים. אנחנו יודעים to size it, להבין, בגדול זה יכול להיות גם עד לרמה של להבין מה יהיה הדולר אימפקט. כמה זה ישפר קונברז'ן, כמה זה ישפר לנו את ה-ROI. אגב, אנחנו מריצים הכל, הכל, הכל ROI based. כאילו, אני חושב שבסופו של דבר מי שמריץ איזושהי אופרציה של user acquisition, חייב לשאוף.
להסתכל על הדולר בסוף, וגם לראות שזה רווחי.
להסתכל על הדולר שהוא הוציא מול הדולר שנכנס.
בדיוק.
זה מאוד מאוד קשה. אנחנו משקיעים אין סוף אנרגיה בדברים האלה. זה לעולם לא יהיה מושלם. אין כזה דבר מושלם. ככל שאתה יותר שואף להגיע לזה ולרוץ בצורה הזאת, זה משפר דרמטית את היכולת שלך לצמוח.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי יש הרבה שאנחנו שומעים על הרבה סטארט-אפים בתחום הסאס וכאלה ש, אתה יודע, יש לך את ה-user acquisition ואתה רוצה בצמיחה להביא כמה שיותר יוזרים, כמה שיותר יוזרים שיכנסו למערכת, בעוד יש לך כרגע יוזרים משלמים, שהם משתמשים במוצר.
או סתם שוהים.
או שוהים, ויכול להיות שהם לא ימצאו ערך עוד כמה זמן אם מוצר לא יישאר רלוונטי אליהם, ואנחנו פעמים שוכחים אותם, כלומר, אנחנו פחות מתייחסים אליהם, כי אנחנו עסוקים בגרוף, בגרוף, בגרוף. אז השאלה, מה אפשר לעשות בשביל, בעיקר אם אתה בתחום הסאס ו-ARR מעניין וכולי, איך אפשר להשאיר, לייצר maintenance שהוא אפקטיבי, מבלי לפספס יוזרים חדשים שיכנסו למערכת?
שוב, תמיד צריך לדעת לנהל נכון את הבאלנס הזה. שאני מסתכל, שאני אומר שאנחנו מנהלים את החברה ROI-based, זה בסופו של דבר אנחנו בונים predictive models, שהוצאתי היום דולר, וכמה בסופו של, מה יהיה ה-lifetime של היוזר הזה, וחלק משמעותי ב-lifetime, אני יכול אפילו
בתוך להגיד,
הכי משמעותי, זה ה-retention, זאת אומרת, מה יהיה ה-churn. ואיפה שאנחנו מזהים בעיות שרן, אנחנו מתמודדים איתם, פרו-אקטיבית או ריאקטיבית, ברמה הזאת. כלומר, אני לא חושב שזה, זה, זה סוג של העדפה, בוא, איך אתה,
היית אומר שזה פאנלים נפרדים?
לא, זה בדיוק הנקודה.
שני פאנלים שמשלימים אחד את השני, מהרגע שהבאתי אותו, ואז, מאז שהוא בפנים, מה קורה?
זה מה שנקרא life cycle management, שזה, היוזר בהתחלה, אתה יודע, מויזיטור הוא הופך להיות פרוספקט,
כן.
אחרי זה מפרוספקט הוא הופך להיות יוזר,
כן.
ואז בתוך יוזר, יוזר הוא קאנסל, ואז ווינבק, כלומר, זה לא נגמר המעגל הזה. ובתור יוזר קרוסל, למכור לו עוד מוצרים.
אז אני חושב שתומי מוביל אותנו פה לכמה שאלות שככה אנחנו התגלגלנו אליהם, ואני חושב שהן מדהימות, ולכן אני רוצה תופעו להפונדט. כי בסוף אפשר לדבר על עולמות הביטוח לאן וכולי, אבל היה לנו פה כבר גם דיברנו עם למונייד, אני מקווה שאפשר להזכיר את השם וכולי. ובסוף נראה שכולם מבינים שהשוק הולך לדיסטרפשן, וגם מכאן הכסף שגייסתם וההישגים. אבל יזמים ויזמות בתחילת הדרך שבונים, אגב, לדעתי, תומי, זה לא רק סאס. נעתי זה גם קונסומר, זה בעצם כל מוצר שיש בו יוזר שמתנהג בתוכו כפרסונה, בסדר? זה יכול להיות Next Insurance Monday, וזה יכול להיות באמת Software Enterprise, אתה יודע, של SAP כזה, משהו כבד. בסוף, אתה, היום יזמים בתחילת הדרך אומרים, אוקיי, יש לי אפליקציות תוכנה, אני אביא יוזרים, והם ישתמשו. ואז יש איזושהי הנחת עבודה כזו, והם ישתמשו, וההשתמשו הזה, איזשהו קסם שאתם עובדים עליו, כמה אנשים בצוות של הדאטה שלכם עובדים על זה?
יש לנו בדאטה מעל 10 אנשים.
אז בוא תן לנו קצת, כאילו, בטנג'בל, בסדר? מה, ותנסה לחזור גם לתחילת הדרך, כשאין 10 אנשים, כשיש אותך ואת האיירינג הראשון, בסדר? על מה מסתכל, מה הגולדן דאטה שאתה מסתכל, מה הגולדן KPI שאתה מסתכל, בתחילת הדרך, כשרק הבאת את היוזרים הראשונים, כדי לדעת, פה אני צריך לשנות את הפיצ'ר, פה זה לא עובד.
מה יש בדשבורד שלך?
בדיוק, בדיוק.
אז קודם כל, בשיא הכנות אני חייב לומר שבתחילת הדרך זה מאוד מאוד ממוקד acquisition, ממש לא את האנגייג'מנט של אחר כך, כי אין לך את הדאטה.
הבנתי. אז כמה זה מספיק בשביל דאטה?
אתה...
זה כבר עבורך.
זה לגמרי מספיק, כי בהתחלה אתה צריך...
לא, אני שואל כמה. עשינו acquisition, 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 הבאנו 100,000 יוזרים. אפשר להתחיל להסתכל על המוצר? 1,000 יוזרים?
אני חושב שזה מאוד 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 משנה פר מקרה. אני אתן לך דוגמה. למה? בעולם הביטוח יש פרמטר מאוד מאוד משמעותי של מה שנקרא lost ratio. זה הפרמטר כמעט הכי משמעותי שמשפיע על הרווחיות שלך.
שמה אומר?
מה היחס בין הכסף שאתה משלם? מחזיר חזרה ללקוחות שלך מול הפרימיום, כמה שהם שינו. זה למעשה הרווחיות. עכשיו, זה מספר...
הכנסות לעומת הוצאות.
נכון.
אל מול הלקוח.
נכון. עכשיו, זה מספר שקנית הרבה לקוחות, הקליים פריקוונסי, כלומר, המספר של התביעות, הוא בדרך כלל בין 1% ל-3%. כלומר, והוא לוקח המון זמן גם. הוא יכול לקחת עד 5 שנים. אז בנקודה כזאת מאוד קשה לך להסתכל על המספר הזה ולבוא ולהגיד משהו מעניין לגביו, כי הוא לא סיגניפיקנט בשום צורה.
לא, אבל אתה לא, אני לא מדבר על, אתה קפצת על איך אני בונה אקסל ארוך טווח. אני אומר, ברגע זה, יש לך מוצר, אתה רוצה שהוא אופטימלי לקונברז'ן עכשיו. כמה יוזרים זה מספיק באקוויזישן, סליחה פה, אנחנו מפציצים פה בבאזוורדס, שבו אתה אומר, אוקיי, הבאנו כבר 100,000 יוזרים דרך גוגל, פייסבוק וכולי, עכשיו חברים, נא להסתכל על איך הם מתנהגים בתוך המוצר. עזבו, אחרי זה נסתכל באקסלים על המשמעויות, ועל המקדמים, ועל האקטואריה, ובטח כל הדברים שלא דיברנו עליהם ולא בטוח שיהיה זמן. כרגע, איך אני מתחיל להסתכל בכלל, האם פיצ'ר טוב או לא, כמה יוזרים אני צריך כדי שזה יהיה, מה שנקרא, קבוצת מיקוד רחבה מספיק גדולה.
אז שוב, גם פה אני חושב שזה מאוד תלוי באופי של המוצר. בצ'ק למשל, זה היה למדוד כמה יוזרים באים ומשלמים כל חודש, אז היית יכול מהר להסתכל על זה. בצ'ק יש עניין של ריניואל אחרי שנה, אז בהגדרה אתה צריך זה וזה, יש לג של שנה. בצד שני, אתה יכול למדוד גם צ'רן חודשי. אז ברגע שהיה לנו כמה אלפים כבר שקנינו באקוויזישן, היית יכול לבוא ולהסתכל על הצ'רן ולהתחיל לעשות פעולות מול זה.
אז מה מסתכלים? מחלקים את זה ללקוחות שעזבו, ללקוחות שרכשו, ועוברים את כל, בעצם המון כלי מדידה, ומסתכלים על הג'רני שלהם ורואים מה עבד, מה לא עבד, אין קסטר.
זה סביב האנגייג'מנט. יותר, מה שאנחנו עשינו, הסתכלנו לאלה שנטשו, ולנסות להבין מה הסיבות שהם נטשו.
איך מבינים?
דאטה, ויזביליטי לדאטה. זה, שוב, זה הכל חוזר לנקודה הזאת. כל עוד אתה באמת יודע to track everything, ושיש לך את היכולת לנתח את זה ולהבין, ויש לך מצד אחד את האנשי בי-איי, את האנליסטים, את הדאטה סיינס הנכון מעל זה, זה בגדול אתה צריך למשקפה.
אתם לא מסתמכים על לקוחות שיגידו לכם, חד משמעית, זו הסיבה שעזבתי, אלא יש משהו במוצר שגורם לזה.
כן, לפעמים אנחנו גם שואלים לקוחות, אבל זה בעיקר, אתה רואה שמישהו עזב בגלל סיבה מסוימת.
אז איך מכניסים את זה למוצר, את המנגנון הזה שכל הזמן מודד, את הפסיכולוגיה גם מאחורי הלקוחות? יש לך איזה כמה כזה טיפים לתת?
זה למעשה כל חזון של ה-BI, ואחד הסיבות המרכזיות למה אני חושב ש-BI חייב להיות in-house, הוא חייב להיות בתוך החברה.
שאתה אומר BI, למה אתה מתכוון? רק ש...
Business Intelligence. כאילו, את כל היכולת לבוא, ושבגדול זה...
לא, אני יודע, אני יודע מה זה ביי.
לא, זה פשוט מצחיק אותי, כי
מאזינים שאולי לא.
כן, אנחנו חרפלצנו פה כל כך הרבה באזוורדס, ודווקא על הביי...
זה אקסוויזית של צ'אר, וזה... מה זה...
ביי, ביי, זה באזוורד משנות ה-90, כאילו.
אולי דווקא בגלל זה הרבה, תודה.
אז קודם כל, אני חושב שזה מאוד חשוב שזה יקרה בהתחלה. אני יודע שזה קשה, מי שלא עשה את זה, זה לא פשוט. כלומר, זה צריך להיות תשתית שהיא נמצאת כחלק מהמוצר. שעושים את זה בשלבים יותר מאוחרים, אני יכול להגיד לכם בצ'ק, זה היה תהליך מאוד כואב להתחיל לעשות reverse engineer לכל. אז אצלנו היום בנקסט אינשורנס, זה מאוד משהו שהוא נמצא בתוך המוצר.
בנית המוצר, שימו כלי מדידה.
בתוך, הכל צריך להיות טרקט, ואז יש גם את העניין שאיך אתה בונה את זה מבחינת הארכיטקטורה, נכון? יש הרבה דברים, הרבה אספקטים לזה, ובסופו של דבר, ואחרי זה אתה צריך את האנשים שיודעים גם לנתח את זה.
ברור.
כלומר, יש את האנליסטים שהם מנגישים לביזנס אונר את האינפורמציה הזאת, לאקאונט מנג'ר של המרקט, למרקטינג מנג'ר, לפרודקט מנג'ר, כל זה לבוא ללעוס את המידע, להפוך אותו לתובנות, ולהנגיש אותו לאנשי הביזנס הנכונים. ואת זה לבוא ולסגור את המעגל, לעשות את השינויים, לעשות את הטסטים, כל הדברים האלה, להיכנס למעגל, אז זאת האבולוציה שאני חושב שהיא הכי נכונה.
אז בוא נקפוץ קצת קדימה לביזנס, כי דיברנו על יוזרים וכו' וכו'. אתה יכול קצת לשתף כמה לקוחות? סדרי גודל? תחזור להודעת לעיתונות האחרונה, זה בסדר.
כן, בינואר פרסמנו שאנחנו ב-44 מיליון run rate, קצב מחירות שנתי. אני יכול להגיד לכם, עוד לא פרסמנו, שאנחנו עכשיו קרובים ל-80 אלף לקוחות. ב-small business זה הרבה. זה הרבה מאוד, זה לא קונסיום.
בארצות הברית.
בארצות הברית, כולם בארצות הברית. אנחנו תומכים באלפי סוגים שונים של מקצועות, שזה משהו שהוא די יוניקי לנו. אנחנו בביטוח לעסקים יש כמה קווי מוצר, אז אנחנו תומכים בקו מוצר. יש general liability, זה אחריות כללית, יש professional liability, אחריות מקצועית, אנחנו תומכים גם בזה וזה. אנחנו תומכים גם בקומרשל אוטו, מי שלא יודע, לעסקים, מי שמשתמש לעסקים באוטו, אני חושב שזה גם בישראל צריך ביטוח מיוחד לזה, לחלק מהעסקים לפחות, ואנחנו בקרוב הולכים גם לתמוך בוורקר קום, שזה ביטוח לעובדים. ולמעשה זה צעד נוסף בהגשמת החזון שלנו של ה-One Stop Shop for Small Business Insurance. כלומר, בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות במצב שכחברה אנחנו נותנים מענה לכל צרכי הביטוח של עסקים קטנים בארצות הברית, שזה לא משהו טריוויאלי בכלל, וזה גם משהו שיקנה לנו, מקנה לנו כבר יתרון מאוד משמעותי ביחס לתחרות. ניואנס קטן במוטיבציות של למה בחרנו, בתהליך שעשינו מקודם, אז בסופו של דבר באנו ובחרנו ביטוח, כי הוא ענה על כל הקריטריונים, ואחר כך חקרנו את כל הנישות בתוך עולם הביטוח, ובחרנו בסופו של דבר ביטוח לעסקים קטנים, שזה נשמע כזה, what the fuck. כי פשוט זיהינו שם את ההזדמנות הכי גדולה, כי זה שוק שהוא מאוד פרגמטית, אין אף מרקט לידר. אחד השורות במטריציה זה היה להפוך להיות מרקט לידר בתחום שאנחנו רוצים להיות. אז יש שם, במקום שיש בו מרקט לידר, זה מאוד קשה לבוא ולעשות, נגיד בגייקו, גייקו אוטו, זה בארצות הברית, זה וואחד ברנד, זה לא משהו שהוא קל. בביטוח לעסקים קטנים זה לא קיים, וזאת הייתה הסיבה המרכזית שבחרנו את הנישה הזאת, מהסיבה מאוד פשוטה, שזה מאוד קשה לעשות את זה. וכל החברות ביטוח הגדולות עושות את זה, אבל זה לא הדבר המרכזי. ואנחנו בחרנו להקים חברה שעושה רק את זה.
שמה העד שלה לעומת, נגיד, הביטוח המסורתי? איך אתם מביאים את הטכנולוגיה ואת הגישה החדשה שהיום יש בעולם? דיברת על ה-Airbnb שעשו disruption לעולם. מה ה-disruption שאתם עושים, הטנג'בילי יותר?
קודם כל, חשוב להבין שעולם הביטוח של היום הוא שבור. כל המודל הזה של סוכן ביטוח, חברת ביטוח, לקוח, זה משהו שהוא שבור ו... זה עוד איזה שהוא טיפ. לא תמיד חייבים להמציא את האלגוריתם הכי חכם, תמיד אני אומר בעולם...
פעמים המתודולוגיה העסקית שגויה.
נכון, בעולם של עברים, סתום עין ומלך. כאילו, לפעמים אתה תבוא ותעשה משהו בסדר, או ביחס למשהו קיים, אז זה מאוד... אז אני חושב שהדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים, זה שאנחנו עושים את זה מקצה לקצה. בעצם זה שאנחנו עושים, שאנחנו חברת ביטוח, ואנחנו עושים את האונליין, ויודעים לעשות את האונליין מאוד מאוד טוב, זה נותן לנו יכולת לבוא ולעשות את האופטימיזציה מקצה לקצה. תחשוב שזה, יש לך סוכן ביטוח וחברת ביטוח, הסוכן ביטוח עושה אופטימיזציה, הלך למכור את הפוליסה וזהו. חברת הביטוח עושה את האופטימיזציה, הלך לא לשלם את ה, את ה, את ה, את ה, את הקלם, כי זה המשחק שלה. אבל שאתה מסתכל על זה כתהליך קצה לקצה, זה תהליך מאוד מאוד לא יעיל. ורק בעצם זה שאתה בא ואתה עושה אותו מקצה לקצה, ואנחנו גם הפילוסופיה שלנו, שאנחנו באמת רוצים שלהם לעשות שירות טוב, אז אתה כבר מקבל פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב. מעבר לזה, בעצם זה שאנחנו חברה שהיא טכנולוגית, העלויות התפעול שלנו הרבה הרבה יותר זולות, 90 ומשהו אחוז מהפוליסות שלנו נקנות 100 אחוז אונליין, בלי סוכן, אתה חוסך פה עלויות מטורפות. אתה מדבר על חברות ביטוח ישנות, הם כולם נמצאים באונפרם, כאילו, זה סופטוור שלהם, צריכים לקנות שרתים, אנחנו הכל בקלאוד. כל הדברים האלה מביאים להוזלות מאוד מאוד משמעותית בעלויות, מה שמאפשר לך מרג'נים יותר גבוהים לשחק איתם. ודאטה סיינס, שאנחנו יודעים לבוא ולעשות בסופו של דבר את החיתום הרבה יותר טוב, וכל כלומר, יש עוד הרבה אספקטים שהם יותר טכנולוגיים בתוך הדבר הזה.
נראה לי, אלון, איך היה בסדר?
היה מדהים.
יפי. אז נראה לי בנימה אופטימית זו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.